ובכן, קהל קדוש, אנחנו בספר דברים, בפרק ת' ז', זה הפרק ת' ו', סליחה, פסוק א', בעמוד 315. מקץ 7 שנים, תעשה שמיטה. עכשיו, הביטוי שמיטה מופיע לראשונה פה. לפני כן מצאנו שנה שביעית, אבל לא מצאנו את הביטוי שמיטה עד כאן, למרות שהפועל לשמוט זה כן מצאנו, כן, והשביעית תשמטנה, אבל הביטוי שנת השמיטה הוא מיוחד לספר דברים, והוא מדבר על שמיטת כספים, לא על שמיטת קרקעות. שני סוגי שמיטות שונות, יש שמיטת קרקעות ושמיטת כספים, והמסורת של התורה שבעל פה אומרת שזה באותו זמן. היה אפשר לומר, מפשט הפסוקים, ששנת השמיטה ושנת השביעית זה לא אותו זמן, אבל זה בכל זאת הולך ביחד. עכשיו, מדוע שמיטת כספים מוזכרת בנפרד משמיטת קרקעות? כי מדובר בשני סוגי חברה. יש חברה חקלאית, היא החברה הבסיסית שהתורה מדברת עליה, ולה ואותה מעניינת שמיטת הקרקעות. ויש חברה יותר מפותחת שבה יש עסקי כסף מטלטלים, וזה מופיע רק בספר דברים כשמדברים על התפתחותה של החברה. ובכן, במה המדובר? שמיטת כספים. וזה דבר השם מיטה, שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא ייגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לשם. כלומר, יש איסור לגבות את החובות. אדם לבא, נגיד לקח מחברו הלוואה, 50,000 שקל. צריך להחזיר, נכון? מגיע שנת השמיטה, יותר נכון סוף שנת השמיטה, לא גובים. למה? ככה. בסדר? החוב בטל. בטל.
הוא לא יכול לתת לו ברצונו?
הוא יכול. יכול החייב לבוא אל הנושה ולומר לו, אף על פי ש... כלומר, הוא אומר לו, קח את החוב בחזרה, ואז הנושה, המלווה, צריך להגיד לו, משמט אני, ואם הלווה אומר לו, אף על פי כן, אז מותר לקחת. כן? מותר לו לקחת, אבל רק אחרי שהלווה אמר לו, אף על פי כן, אני יודע שאתה יכול לא לקחת, אז אני נותן לך, אז זה מותר. אבל אם הוא לא אומר, גם אין לו כסף, אז באתה לאחור, פשוט מאוד.
לא מוקפא.
נמחק. טוטל. עכשיו, יש באמת שאלה, מה? למה זה לא טוב? אתה אומר פה דבר חריף מאוד, והוא שבעצם, כן? נא להקשיב, גם ציון צריך לשמוע, כן? יש פה בעיה, אם החוק הזה ייושם באופן מוחלט, יוצא שאנשים יפסיקו להלוות. יגידו, לא כדאי לי להלוות, כי לא יחזירו לי, כיוון שתבוא שנת השמיטה, במיוחד אם הבקשה של ההלוואה היא קרובה לשנת השמיטה. ואז יוצא שהעניים יפסידו מזה, נכון? כי הם לא יוכלו לקחת הלוואות. ואז מי שצריך כסף, לא יהיה לו מאיפה לקבל. אז מה שנשמע כל כך אידיאלי בהתחלה, עכשיו מתחיל להישמע בעייתי, נכון? יש פתרון לבעיה הזאת, והוא להטיל איסור נוסף. האיסור הנוסף זה האיסור להימנע מלהלוות בגלל ששנת השמיטה קרובה. בואו נראה. פסוק 3. את הנוכרי תיגוס, זאת אומרת שיש מצוות עשה בהלוואה בריבית לנוכרי, ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידיך, אפס כי לא יברך אביון, כי ברך יברך השם בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה. רק אם שמוע תשמע בכל השם אלוהיך לשמוע או לעשות. רגע, כן, איפה זה? טוב, כן, כן, נא לדלג עד פסוק ת' תשע. ישמר לך, כלומר כל מקום שכתוב ישמר זה מצוות לא תעשה. ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל למור קרבה שנת השבע שנת השמיטה, ורעה עינך באחיך האביון ולא תיתן לו, וקרא עליך אל השם והיה בך חטא, נתון תיתן לו ולא ירע לבבך בתתחלו, כי בגלל הדבר הזה יברך השם אליך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. כלומר, אנחנו מצווים עליך להלוות כאילו אין שנת שמיטה, כלומר תשרוף את הכסף, ואז זה פותר את הבעיה, נכון? במובן, לא?
לא.
למה?
כי יש כאלה ש...
לא, הם לא יעברו.
לעשות בכוונה.
לא, אבל התורה אומרת שאסור לעשות בכוונה. אז אם התורה מצווה, באותה מידה שהתורה מצווה שהחוב מושמת, באותה מידה התורה מצווה להלוות כאילו שהחוב לא מושמת.
כמו לשמור את השבת.
מה זאת אומרת?
כמו אחד שעובר על דברים האלה, עובר על ה...
לא, זה איסור פחות חמור, זה לא איסור קראת או סקילה. אבל בכל זאת, זה איסור. זאת אומרת, באותה מידה שהתורה אמרה במצוות עשה שהחוב נשמת, באותה מידה התורה מצווה להלוות כאילו הוא לא נשמת. ואז ממילא זה נפתר את הבעיה של העניים.
מה?
נכון. אם כוונתך הייתה בגלל שקרובה שנת השמיטה. כלומר, יש לך... יש לך כסף, אבל אתה אומר לא כדאי לי להלוות לו, כי הוא לא יחזיר לי את ההלוואה. כלומר, צריך להבין, קרא, 5 דקות לפני סוף שנת השמיטה, בא אליך מישהו אומר, אתה יכול להביא לי 100,000 דולר? אני יודע שיש לך. כן? במצב נורמלי, לא הייתה לך בעיה. היית מלווה לו את ה-100,000 דולר, הוא מחזיר לך אחרי שבוע. אבל אתה אומר לעצמך, ראה, עוד 5 דקות, בטל החוב. אני לא אלווה לו. איסור דאורייתא, אתה חייב להלוות לו. ולהפסיד את ה-100,000 דולר. כן? ואז זה פותר את הבעיה של העני. כן? מה אתה אומר?
נוכרי
מותר להלוות לו אפילו בריבית, אפילו מי שרוא מצווה להלוות לו בריבית. בכל מקרה הנוכרי לא מעניין אותנו. זאת אומרת, הנוכרי אין שמיטה, אין שמיטה. החוב נשאר.
אז יוצא
לך שכך חיילותי,
הוא
המופלא לרעה. לא, להפך. כי הנוכרי הוא חייב לשלם. לא, הנוכרי הוא חייב לשלם. היהודי לא צריך לשלם. ועכשיו, למה אתה אומר שזה מופלא היהודי לרעה? בגלל שסכנה שבן אדם לא ילווה לו, נכון? אז אמרנו שלכן יש איסור בתורה להימנע מלהלוות. יש איסור להימנע מלהלוות, ואז עם אלה פתרנו את הבעיה של היהודי.
אבל יש אנשים שיש להם את האלה כדי להלוות.
כן.
אבל אין להם אותם כדי להלוות אותם לגמרי, כי הם יהיו עניים אחר כך.
אין בעיה, ילבו להם, ילבו להם. אחר כך ילבו להם. כן. מה עם האביון?
אביון שרוצה 100,000 דולר?
הוא צריך.
אביון?
כן, למה לא, מה הבעיה?
אביון זה לא 1,000 שקל, אני אגיד לך
תודה רבה. מה זה אביון? השאלה מה זה אביון? השאלה מה זה אביון? מה ההבדל בין אביון לעני?
לא, זה הגדרה שבכלל אחד שלא
צריך לתת לו. אני שואל מה ההבדל בין עני לאביון, תחיל לך, אתה יכול לענות
כמו? אביון אולי ברמה שיותר
נזקק? זה לכאורה, זה לא ככה. האם זה יש כמה פירושים מזה, אחד המפרשים אומר ככה, שאביון זה לא מי שאין לו כסף, אלא זה מי שמתאווה. הוא רוצה כסף. כלומר, יש לו, אבל זה לא מספיק לו. לכן, כן, יש הרבה אנשים ככה. אז יוצא לפי זה שיש אנשים שיש להם הכל ואף על פי כן הם אביונים. אז מה הדבר הזה אומר? זה אומר שיש לך עוד יותר סיבה לא לרצות להלוות לו. כלומר, אם הוא עני באמת, אז אתה יכול להגיד, טוב, אני אפסיד את הכסף, לא נורא, סך הכל עשיתי, עזרתי ליהודי מסכן. אבל כאן אתה יודע שיש לו מה שצריך, רק אתה יודע שהוא אביון, זאת אומרת הוא רוצה עוד, והוא מנצל את זה שעוד מעט השמיטה, הוא לא מתכוון להחזיר, ואף על פי כן, נתו תיתן לו, ולא ירע עינך ותתחדו. כלומר, אתם רואים לאיזה דרגת מוסריות התורה דורשת להגיע בחברה הכלכלית.
ואיך
לאנשים
שבאמת
צריכים שלא יהיה לך לתת לו?
מה? יש כבר. כלומר, כבר דאגנו להם. כלומר, יש עניין של סדרי קדימה. כן, הרי, מה זה צדקה? צדקה זה לתת למי שצריך. עכשיו הוא... פתרנו את הבעיות של העניים. אין יותר עניים, אבל יש לנו עדיין אביונים. כן? אז מה עושים במקרה כזה? זה השאלה. פתרנו את הבעיה של העניים, אבל יש לנו אביונים. הרי לפי ההלכה בא מישהו לגבי צדקה. הוא אומר לו...
אתה אביון, אתה עני?
זהו, לראות את הצרכים. הוא אומר, תשמע, עד לפני חודשיים הייתי אדם עשיר, הייתי מסתובב רק ברולס רויס. רק בזה. אבל עכשיו הייתה התהפכות של הגורל, כל מיני דברים, עכשיו אין לי מה לאכול, אין לי רולס. אתה יכול לסדר לי? כן, אגב, כל הדברים האלה הם תיאורטיים מסיבה פשוטה. מאחר וחברת רולס רויס נרכשה לאחרונה על ידי גרמנים, אז אני מבקש לא לקנות. עכשיו, כן? אז מי שיש לו הזמנה שיבדל. אז כל מיני, הוא בא ואומר, היה לי רולס, עכשיו זה מאוד חסר לי, אני מתבייש, אני מסתובב רק במיצובישי, וכולם צוחקים עליי, אני ממש מתבייש, לא יוצא מהבית בגלל זה. אתה יכול לסדר לי רולס רויס? אתה גם הייתי דקה. מה אומרת ההלכה? נותנים לו, אם יש כסף. מדובר שיש, שיש בקופה. יש בקופה, אז הוא, אז הוא מקבל.
אבל זה יהיה על החשבון.
למה? לא, מדובר שיש, יש מספיק. מה שנקרא, די מחסורו אשר יחסר לו. צריך לתת לו מה שחסר לו. עכשיו, לעומת זה, בא בן אדם ואומר, אה, שמעתי שבו מחלקים רולס רויסים. הוא מגיע עם המיצובישי, הוא אומר, נו, מה קורה? הוא לא, אתה לא מקבל. למה? מעולם לא היה לך. מאחר ולא היה לך מעולם, אז זה לא חסר לך. אנחנו נותנים מה שחסר. כן? כלומר, החסר זה דבר סובייקטיבי שמשתנה מאדם לאדם. מי שהיה לו רמת מחיה גבוהה וירד, הכאב הוא הרבה יותר גדול מאשר מי שמעולם לא היה לו רמה זו. כן?
איפה זה פה בין התאווה? יש פה משהו גבול מאוד דק.
זה נכון.
או שזה תאווה.
אבל הוא ביקש. הוא אחיך.
אז מה הוא ביקש? אז אני חייב למלות את זה, אולי זה יצר תאווה בבטור.
זה נכון, זה בטוח יצר תאווה.
אז מה אני
חושב?
אבל
זה חסר.
אני בעצם צריך לזה.
זה חסר. כלומר, כאילו אתה רבה לומר לך, אתה לא ממונה על חינוך האנשים. אתה לא ממונה על החינוך. אתה ממונה על מידת החסד. הוא צריך לחנך את עצמו. משהו אחר. אגב, אם זה הבן שלך, אז יש כן עניין בזה. למשל, ההלכה אומרת שמותר להלוות בריבית לבן.
מה?
כדי להתאימו טעם ריבית. כלומר, מותר לתת לו הלוואה בריבית, כדי שהוא ידע כמה שזה רע. כן? זה מוציא את החשק לעבוד. זה נכון. כן, אבל מה שיקרה, שבסוף אתה נותן, יבוא השני, טוב, תגידו, כבר נתתי, אין לי מה לתת יותר. אז אלה הבאים בתור יצטרכו כן לעבוד. כן, זה כנראה ככה. עכשיו, אתם יכולים, כן, בבקשה.
עושים שמיטה. מה היה קורה כאן? אם היו נותנים לכל אחד 7 שנים רגע הלוואה, ואז היה מגיע שמיטה, שהיה באמת יותר סביר שיש סיכוי שהוא יחזיר.
כן. כן, כנראה רוצים לשנות את המחזור הכלכלי בכלל. כלומר, זה שאתה נותן לבן אדם רק 7 שנים הלוואה, אז קודם כל זה לא נכון, כי יש אנשים שיוקרים הלוואה ל-30 שנה. ויש אדם שהוא לא צריך 7 שנים, מספיק לו 0.5 שנה. אז אתה לא יכול לקבוע דבר כזה לכולם. אבל אין לזה השפעה, אין לזה השפעה על הכלכלה בכלל. כלומר, הכלכלה כוללת. אם יש מצב שבו אתה מחסיר את השעונים לאפס בכל החברה, אז ההשפעה היא אחרת לגמרי. זה דבר. עכשיו, לגבי מה שאתה מדבר על הפרוסבול, אני עוד מעט אתייחס לזה. אבל צריך קודם כל להסביר מה זה הפרוסבול. כן, אתם יכולים להבין מה אתה רוצה.
זה לא מוקפים
אם לקחת הלוואה
ל-30 שנה, זה גם אותו דבר?
לא, אם לקחת הלוואה ל-30 שנה, שמיטה לא משמטת. זה הלכה. כן, עכשיו, השאלה היא, אתם יכולים להבין שהדבר הזה הוא קשה לקיום. ולכן במציאות קרה שבני אדם כן עשו שמיטה מצד אחד, ומצד שני נמנעו כן מלהלוות. הם עברו על דברי התורה, בני אדם בתקופת בית שני עברו על דברי התורה שאמרה לא ירא עיניך בתיתך לו, וישמר פן יהיה עם לבבך דבר בליעל למור, אין קרבה שנת השמיטה. ולכן היו צריכים לעשות תקנה. הלל הזקן תיקן תקנה שנקראת תקנת פרוסבול. מה זה פרוסבול? הרי מה שכתוב זה שאסור לגבות חוב של אחיך. אבל בית דין הוא לא אחיך. נכון? הבית הדין הוא לא אח שלך. זה מוסד. אז עשה הלל תקנה נקראת פרוסבול. מה זה פרוסבול? שאתה מוסר את שטרותיך לבית דין לגבות. בית הדין גובה בשבילך. ואז שמיטה אינה משמטת. אז מה שעושים, כל שמיטה, כל אדם צריך לחתום על פרוסבול. הוא חוזר על פרוסבול, ואז הוא יכול להמשיך לגבות את החובות שחייבים לו. מובן?
למה דוקטורים אומרים מתנות לאביונים? אם המובן של אביונים זה מי שיש לך.
לכל הפושט ידו ליטול, זה הכוונה. כן? זה הלכה בפורים שנותנים לכל מי שפושט ידו. נותנים לו כסף. אני זה מי שחסר לו, אין לו, אין לו, יכול לעזור? כן, טוב, כן, מה? לא, למה זה חשוב? זאת תהיה הגדרה.
אם אני למשל היה לי לפני רגע 10 כוסות ואני עכשיו לא חשבתי, בזבזתי אותם, אחרי זה אני בא ואוכל, אבל תן לי כוס אחד.
אז מה, אתה?
אני צריך לתת לי כוס?
בוודאי. כי אין לך. אז אין לך, אז יתנו לך. אם יש בקופה, יתנו לך. אם אתה רוצה, זה כן משנה. אני רואה שהתשובה הראשונה שלי לא מוצאת חן בעיניך, אז אני אתן לך תשובה אחרת. אין? מה אתה אומר?
הלכות צדקה מגינות על הנדיב מפני הרס עצמי, בקטע שהוא לא יכול לדבר מחומש.
נכון.
עכשיו, בוא נגיד שאני בא מבקש ממני הלוואה.
כן.
אז אני גם מוגבל לגבי ההלוואות שלי, לא לתת הלוואה יותר מחומש, או שההלוואה זה כסף שאני מפסיד?
הלוואה זה לא כסף שאתה מפסיד.
אז ואם מדובר בהלוואה שהולכת להיעלם לי, כאילו האם זה נחשב מצוות צדקה? אני רוצה לדעת האם זה שתורם...
זה מצוות צדקה, זה בכלל צדקה. אבל זה לא הצדקה ניתנת במתנה, זה צדקה ניתנת בהלוואה. ולכן שם אפשר לעבור את החומש.
אין מושג של חומש
בכלל. אין פה איזה מצב שבו מגינים על הנדיב מפני עצמו? בכתבים האלה, בוא נגיד שיש אדם רוצה להיות צדיק עד הסוף, ואצלו באמת יבואו אליו 5 דקות לפני זה.
אם זאת הלוואה...
ונושא בכל רכושו הוא ייתן.
לא. מדובר, לא, מדובר בהלוואה שבלי שמיטה הוא גם היה נותן אותה. זה הכוונה. לא מעבר לכל לא מעבר לכל פרופורציה, אלא הכוונה, הלוואה שהוא היה נותן אותה בלב שקט אם לא הייתה שמיטה.
היום מה שאני ניסיתי לחפש זה באיזה חברה צריכים את הפרוסבול ואיזה חברה לא. אז חשבתי, יש חברה שבה העשירים רוצים את מה שהם צריכים כדי להיות עשירים, לא כדי לחיות, כדי להיות עשירים. ויש חברה שבה העשירים רוצים יותר ויותר.
כן,
אז
מה?
אז איפה שהם רוצים רק את מה שהם צריכים כדי להיות עשירים, המצב שבו אין פרוסבול לא לוקח בהם.
נכון.
הם יכולים להיות עשירים.
נכון.
אדם במצב שאין פרוסבול לא מפסיק להיות עשירים.
נכון, נכון. עכשיו, מה שזה אומר, שהפרוסבול הוא בעצם הערמה. לכן אחד מגדולי החכמים, שמואל, האמורא, אמר, היי פרוסבולה עולבנה דדייני. הפרוסבול הוא עלבון לדיינים. אי האישה רחלי, אבטלינה. אם יהיה לי כוח, אבטל אותו. זאת אומרת, זאת תקנה שהיא באמת לא נוחה לנו כל כך, אבל בדלת ברירה, בגלל שהרמה המוסרית של החברה ירדה, לא הייתה לנו ברירה אלא לתקן את הפרוסבול. אבל גם כשהחברה יורדת, עדיין יש רמה מסוימת של מוסריות בתוך החברה. מהי הרמה של המוסריות? זה שעדיין אנחנו דואגים לעניים. כן? עכשיו, אני רוצה להביא דוגמה מקבילה, ואז לענות על השאלה שלך. יש הלכה של שבועת הדיינים. נכון? יש הלכה של שבועת הדיינים. מה זאת אומרת שבועת הדיינים? אני בא לחבר שלי, אני תובע אותו בבית המשפט. אני אומר לו, אתה חייב לי 100 שקל. הוא אומר, אני? חייב לך רק 50, מה אתה מדבר? מה אומרת ההלכה במקרה כזה? הוא נשבע. הוא חייב להישבע. הוא חייב להישבע על ה-50. כלומר, הוא פורע לי 50, והוא נשבע שהוא לא חייב לי 50. עכשיו, אם אני בא לבן אדם ואני אומר לו, אתה חייב לי 100 שקל, הוא אומר, אני? לא חייב לך שום דבר. מה ההלכה? מדאורייתא, הוא לא צריך להישבע. כלומר, כדאי להיות כופר הכל מאשר מודה במקצת. כן? מודה מקצת הטענה נשבע, כופר הכל פטור. זה מדאורייתא. נכון? מה הסיבה לכך? כי אנחנו מניחים שזה שהוא הודה במקצת, זה באמת בגלל שהוא חייב הכל, אבל לא היה לו נעים, כלומר, כלומר אין לו הרבה כסף עכשיו. אז הוא אומר, אני אסלק את התובע בחצי החוב, אני אשלם לו יותר מאוחר. אבל בינתיים שירד ממני, אני אודה לו על 50. את ה-50 הנוספים אני אשלם בבוא הזמן. כן? אז כדי להכריח אותו שלא לשקר, אנחנו מטילים עליו שבוע. מה שאין כן, כשהוא אומר, אני לא חייב לך כלום, אנחנו אומרים, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. אם הוא העיז לומר לו שהוא לא חייב לו כלום, זה מן הסתם שאומר את האמת. כן? זה היה נכון בזמן שניתנה תורה, פרשת משפטים. הגמרא אומרת שאנשים ניצלו את זה לרע, וגם אנשים שכן היו חייבים העיזו פניהם בפני בעלי חובה, ובכל זאת כפרו על הכל. לכן תקנו חכמים שבועת היסט, זה תקנה של רב נחמן, שחייבים להישבע גם על טענה כזאת. כלומר, גם כשהוא כופר הכל הוא צריך להישבע. בסדר? עכשיו בכל זאת יש פה שאלה. סך הכל יכול להיות מצב שהרי אנשים לא אוהבים להישבע, נכון? אנשים לא אוהבים להישבע. אז יכול להיות שהאיש הזה במקום להישבע ישלם את כל הכסף למרות שהוא באמת פטור. איך אנחנו איתנו שבוע על הנצבע כשיכול להיות שהוא ישלם רק כדי לא להישבע? לא, אלא יש לנו כלל נוסף, אין אדם תובע ולא לא. זאת אומרת, זה לא, אין אדם תובע ולא לא. זאת אומרת, לא ייתכן שאדם יבוא לבית הדין ויתבע כסף אם אין משהו באמת. לכן, על סמך הדבר הזה, אנחנו מעיזים להטיל שבוע על הנתבע, איפה שהתורה פתרה אותו. עכשיו, מה אני רוצה לומר בזה?
הכל לפני שהיו עורכי דין.
כן, כן, ודאי, ודאי, ודאי.
זה גם עשינו אותה תקופה שתקופה
תורה דעתנו. לא, לא, מה שאני רוצה להסביר, אגב, אבל אתה אומר ש... לא, הכוס לא נקייה, אי אפשר. עם הגילה פה, זה היה. כן. מה קרה? מה קרה לך? אתה תשטוף חצי כוס, הוא ישטוף חצי כוס. איפה היינו? עכשיו, אף על פי כן יש פה טענה. נכון שאין אדם תובע ולא לא, אבל בכל זאת יכול להיות ניצול לרעה. לכן ההלכה אומרת שיכול הנתבע להפוך את השבועה כלפי התובע. כלומר, בסדר, אני אשלם לך בתנאי שגם אתה נשבע, או שרק אתה נשבע. זאת אומרת ששבועת היסד היא לא כמו שבועת דאורייתא, שהיא מוטלת רק על הנתבע, היא יכולה להיות מוטלת גם על התובע. עכשיו, מה אני רוצה לומר בזה? זה נכון, קודם כל, ההלכה המקורית שאומרת שכופר הכל פטור משבועה, היא בנויה על הנחה של מוסריות מסוימת בחברה, והיא שאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. אבל ההלכה השנייה האומרת שיש שבועת היסד, ושאפשר לתבוע שבועה מהנתבע גם במקרה של כופר הכל, היא בנויה גם עדיין על הנחה מוסרית אחרת, שאנשים לא נשבעים לשקר. נכון? נכון? שהשבוע עדיין מפחידה מישהו. זאת אומרת, גם כשאתה צריך לתקן תקנות בגלל ההתרדרות המוסרית, יש עדיין הנחה של מוסריות מסוג מסוים. אבל אם אנשים לא אכפת להם לשקר, להישבע לשקר ולא כלום, אז כל התקנות שתתקן לא שוות כלום. בסדר? אבל אנחנו במקרה כזה כבר לא נשפוט כאן. מישהו בא לתבוע, אתה לא יודע מי משקר, מי אומר את האמת, לא כלום, אתה לא יודע, אתה לא שופט במקרה כזה בכלל.
אפילו בחברה פושעת,
כן.
יש
בית משפט,
יש מדי פעם
מתפרסם
בית דין של העולם
התחתון. כן, כן, ברור, יש דברים כאלה. טוב.
אבל ההנחה
הזאת
שאתם מסדרת כבר את אותה הלכה בסיסית של מודל מקצת, שהיא מהתורה, היא כבר מסודרת בסיסית על ידי ההנחה הזאת. כי לגבי אותו אחד שאינו מזבין, שאני מניח לגביו שהוא לא מזבין בני בעל חובו, נותן לו רק מודל מקצת, אז אני יכול להגיד, אם הוא באמת
אומר
אמת, הוא יישבע ויגיד אמת. אם הוא לא אומר אמת, כיוון שהוא אחד שלא יזבנה, והוא כן נותן מקצת, אז הוא יירתע מהשבועה. אותו אחד שיזבנה, השבועה גם לא תעזור. אז זה שתי אפשרות, או שהוא אומר אמת, או שהוא משקר, ואז השבועה לא תעזור.
אז אנחנו מניחים שגם המעיזים פניהם מפחדים עדיין מן השבועה. יש איזה הנחה כזאת. עכשיו, מה אני רוצה לומר בזה? אותו דבר לגבי השמיטה והפרוסבול. נכון שהדרישה של התורה היא רמה גבוהה מאוד. אבל גם הפרוסבול מורה על איזושהי דאגה של החברה לעניים. אנחנו עושים את הפרוסבול כדי שיהיה טוב לעניים. לא רק כדי שיהיה טוב לעשירים. זאת אומרת, יש בפרוסבול גם כן הנחת יסוד מוסרית כלשהי. עכשיו, אתה יכול לשאול מדוע התורה הציבה רף כל כך גבוה? מה התשובה? כדי שנדע מה האידאל.
זה אני יודע, אבל אני שאלתי למה פה כן ובמקומות אחרים לא.
כי בכסף היצר היותר גדול. הגמרא אומרת, כן? גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן. לכן שמה צריך ללכת באופן קיצוני לכיוון השני. זה נכון. תודה רבה לגבי הראיות. התורה החמירה מאוד בדיני צניעות וכדומה, בגלל שנפשו של אדם מחמתן. כן. רגע, רגע. זה מה שאני הסברתי. הנתבע צריך להישבע, אבל הוא יכול להפוך את השבועה כלפי התובע.
לא,
לא, יש חזקה. חזקה שאין אדם תובע ולא לא.
יש אחד שבא ואומר, אני לא חייב לו כלום. לא נפסק להלכה
שהתובע
בא ואומר, אני נשבע שהוא כתב
ואומר, זה לא ישר ככה.
אם
ההוא
לא
מוכן להישבע. נכון. אם ההוא לא מוכן להישבע, וזה מן הסתם מה שיקרה, ואז התובע יצטרך להישבע. בסדר. הוא נשבע ונוטל. גם זה חידוש. שאדם יכול לבוא, לתבוע מחברו, ולהישבע שהבן אדם חייב לו, ואנחנו נקבל את השבועה הזאת. בסדר, והוא יוכל לטבוע, הוא יוכל לטעול. אולי הוא סתם שקרן. אלא אנחנו מניחים שאדם לא סתם נשבע. כן?
עכשיו מצב שגם צדקה וגם מתנה, שזה נשתם
שמיטה. מה הבעיה?
אם אתה קורא לזה מתנה, אז אתה כבר בעצם לא התחייבת להחזיר את זה.
זה לא מתנה, זה הלוואה.
מתנה זה הלוואה?
לא, זה לא מתנה, זה הלוואה. בא מישהו אומר לי, 5 דקות לפני סוף שנת השמיטה, האם אתה יכול ללוות לי כסף? אני מלווה לו. אני יודע שעוד 5 דקות הוא... לא, לא, למה? כי אם אני הגדרתי את זה מראש כמתנה, אין שום מחויבות מוסרית של המקבל להחזיר. אם אני הגדרתי את זה כהלוואה, אומנם אין מחויבות משפטית להחזיר, אבל מחויבות מוסרית יש לו.
5 דקות מוסרית.
לא.
לא, אחרי.
אחרי שעברו, במשך 5 דקות הוא חייב להחזיר. אחרי שעברו 5 דקות, משפטית אני לא יכול לתבוע את זה ממנו, מוסרית הוא צריך להחזיר. מה שכן אם זה המתנה, גם זה לא.
אתה יכול לחכות 5 דקות, לתת לו
ויש
עוד
7 שנים. זה כמו אחד שאומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשבילך, כל העולם כולו זה כלום, אתה בשבילך 1 מיליארד שנה, זה כמו שנייה. אתה לא יכול לתת לי $1,000,000? הוא אומר לו, חכה שנייה.
כן. זה מוצג פה לא בצורה
מושלמת.
אם הוא
מלווה
אותו על המשכון או כל
הדברים
כאלה, אז השליטה לא תופסת.
טוב, ברור, יש אנסריקים. כן, מדובר.
המשכון אי אפשר לקחת עם זה.
נכון, מדובר על ההלוואה במובן.
אין מדובר פה על צדקה.
ברור, ברור.
זה
בן אדם
שהוא מתבייש לקחת צדקה, אבל הוא תופס את זה בתור הלוואה.
כן. שנותן
את זה
והיודע
שהוא לא
יראה את זה. נכון, שם. כן, בהחלט. יש הרבה גמחים כאלה, כן? מלווים, אבל יודעים שהבן אדם לא יחזיר. כן, זה קורה. טוב, איפה היינו? כן, פסוק 4. אפס כי לא יהיה בך אביון. זאת אומרת, כל זה, לפי פשט הכתוב, מה זה האפס הזה? זה בא לומר שאתה לא תצטרך לשמות אם לא יהיה בך אביון, כי אף אחד לא ביקש ממך הלוואה. כי ברך לך השם בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה. רק אם שמוע תשמע בכל השם אלוהיך, לשמור לעשות את כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, כי השם אלוהיך ברכה כאשר דיבר לך, ואהבת את הגויים רבים ואתה לא תעבוד, ומשלת בגויים רבים ובך לא ימשולו. אז במצב כזה שיש לך שלטון, יש לך אימפריה וכדומה, אז אתה באמת אין לך יותר אביונים, אם אתה שומע בכל השם אלוהיך. עכשיו בפסוק 7 מדובר על משהו אחר, כי יהיה בך אביון. זה סותר את פסוק 4. אז החלק הראשון מדובר כשישראל זה קשר מבצעי, זה צריך להיות כמה. פסוק 4, הפרשה הראשונה מדברת בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, והפרשה השנייה, אחרי פסוק 7, מדובר כשישראל אינם עושים רצונו של מקום. ולכן האפשרות שיהיה עם לבבך דבר בליעל, זה מובא דווקא הפרשה השנייה, פסוק 9, כן? אישה מלכה פנים דבר יוכה בליעל. והפסוקים הראשונים אנחנו מניחים שלא לא עולה בדעתך מחשבה כזו. למעלה גם לא יהיה בך אביון. בסדר.
למה שיהיה דבר בליעל? הם לא צריכים להלוות.
זה גם נכון. אבל פסוק 11 אומר דברים מפורשים, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, על כן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידך להכיך, לענייך ולאביונך בארצך. כן. אז אין עניים. אם יש רק עניים, אין עניים. אם יש רק עניים, אז אין עניים. אתה מבין מה שאני אומר? אם אין עניים, אם יש רק עניים, אז אין עניים. כי כולם באותה מדרגה. מה זה עני? זה ביחס למישהו שיש לו.
עוד הרב קשוט בארצך.
אז יש פה שאלה גדולה, האם שמיטת כספים נוהגת בחוץ לארץ? זה למדו כמה הלכות, קודם כל שעניי ארץ ישראל קודמים לעניי חוץ לארץ, עד כדי כך שאפילו אם אתה גר בקהילה בחוץ לארץ ובאים עניי ארץ ישראל ומבקשים לך כסף, אתה נותן להם קודם. וזה סותר את העיקרון הידוע שעניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת, לא אומרים שעניי ארץ ישראל זה עניי עירך. ולכן הייתה נהוגה במשך כמה מאות שנים בארץ שיטת החלוקה המפורסמת, שהיו מביאים כסף מכל ארצות חוץ לארץ, והיו נותנים את הכסף לעניי ארץ ישראל. כן, היה דבר כזה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, התורה מניחה שאתה חי בארץ ישראל. דבר שלישי, יש שאלה לגבי שמיטת כספים. האם שמיטת כספים נוהגת גם בחוץ לארץ או לא? זאת שאלה. מה אומר לי לא? איך אתה יודע?
ככה אתה אומר שחוקים לא חלים עליהם,
אבל סך הכל מדובר פה על משהו כלכלי, זה לא משהו חקלאי. הלכות חקלאיות, אני מבין שהם לא ינהגו בחוץ לארץ.
שהכל מיועד לישראל.
אז זה מחלוקת, יש מחלוקת בזה בין הראשונים. יש ראשונים שכתבו שבחוץ לארץ לא נוהגת שמיטת כספים. יש ראשונים שכתבו שבחוץ לארץ כן נוהגת שמיטת כספים. בגלל שהתורה לא חילקה. לא מדובר בארצך, לא כתוב כאן. כן? אז יש דעה כזאת, זה מחלוקת. יש אומרים בכלל שהאם יש מחלוקת גם למי שאומר, אגב יש גם שיטה אמצעית מאוד מוזרה, שאומרת ששמיטה כספים נוהגת בארצות הסמוכות לארץ ישראל. אז אם אתה גר במצרים או בעיראק או בטורקיה, יש שמיטה כספים. אתה גר בפולין או במרוקו, אין שמיטה כספים.
אבל עכשיו הכל קרוב.
תלוי. תלוי גם כמה כסף זה עולה. אתה יודע, אפשר היום לשלם כסף ולעשות סיבוב מסביב כדור הארץ בלוויין. אפשר להיות קוסמונאוט. רק שזה עולה 100 אלף דולר, אני חושב. סיבוב אחד, 100 אלף דולר. אתה רוצה?
הוא יהיה אביון אחר כך, יגיד, אני עשיתי סיבוב אחד, אני רוצה.
לא, הוא היה אביון לפני, כן, רוצה עוד סיבוב. זה נקרא אביון. כן, אז אפשר. כן. אבל בקיצור, יש כאלה שכתבו דבר כזה, זה קצת מוזר הדבר הזה, אפשר קצת להבין שהכלכלה האזורית יש לה איזשהו קשר. עכשיו, יש גם שאלה אחרת, האם שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה או לא? גם בזה נחלקו. יש כאלה שאמרו שבכלל שמיטת כספים זה היה בזמן שהייתה שמיטה נוהגת מדרבנן בארץ ישראל. אבל בימינו יש דעה שאומרת ששמיטת קרקעות אפילו היא כבר מידי רבנן, היא לא עושה אפילו לא מידי רבנן, אלא מידת חסידות, אז בכלל אין ניסו, כלומר אין חובה. אז
זה... אז הוא לא נציג גם על המצוות,
זה באיזושהי מידה גם נכון.
השאלה היא, מצוות בעצם לא מחויבים מחוץ
לארץ. לא, מחויבים. מחויבים, אבל ודאי, התורה חייבה לקיים מצוות בכל מקום. השאלה היא למה היא חייבה בכל מקום? משום הציבי לך ציונים, כדי לא לשכוח. כן? זה לא שאין מצווה לעשות שבת בחוץ לארץ. מצווה לשמור את השבת, רק שזה לא... שזה לא זה, כן. מה אתה אומר?
אבל כל מה שכתוב בתורה זה לא קשור בזמן, בזמנים
ובזמן
אחר.
אז יש כאלה שכתבו שכן, מה אני אעשה? בקיצור, זאת מחלוקת עתיקה בין הראשונים. פה בארץ ישראל, המנהג הפשוט זה כן לעשות פרוסבול. זאת אומרת, אנחנו כן מתייחסים לשמידת כספים, וכל אדם עושה פרוסבול. כי לכל אדם, למשל, יש חשבון בנק. והבנק לפעמים חייב לך כסף. זה קורה. קורה שהבנק חייב לך כסף. ואם אתה רוצה לא להיות גזלן, אז אתה צריך לעשות פרוסבול. כדי שתוכל למשוך את הכסף הזה מהבנק.
מול
מי? מה?
מול מי בבנק? מול מי אתה רוצה
את הפרוסבול? מול כל מי שחייב לי כסף. אני בפרוסבול...
הבנקית שיושב מולי הוא לא חייב לי ואני לא חייב לו.
לא, אבל הבנק חייב.
והוא מייצג את הבנק.
הבנק מחייב. הבנק חייב.
הבנק, אז הוא חותם בשם הבנק?
כן, הוא השליח. במיוחד אם זה בנק שיש לו בעלים פרטיים, וזה בנק יהודי הכוונה. בנק ששייך לספרה, למשל. מה?
המלווה חותם?
המלווה חותם. למשל, אני הלוויתי ל-30 אנשים. אז מה אני עושה? אני אקח חתיכת נייר, ואני כותב, אני מוסר כל שטרותיי לבית דין פלוני. וזהו.
מי
לפרט? לא, לא צריך לפרט.
הלווים
לא חותמים. לא, הלווה, מה למה מנה שהלווה יחתום? הוא דווקא מעוניין שישמע את החוק.
הבנק לא צריך.
הבנק לא צריך לחתום. אלא אם כן הבנק בעצמו ידווה. זה גם קורה. הבנק כדי שיהיה מותר לו לגבות ממני, הוא צריך גם כן לחתום על פרוסבול. אבל זה כמעט ולא קורה. מה זה קורה שאנחנו חייבים כסף לבנק? הרי זה כסף שלנו בבנק. אז מן הסתם הבנק חייב לנו, לא? ככה אני... אסור לקחת את זה. זה נורא. עבד מלווה לי, ישמע לזה. מה?
הרב, למה התורה מקדישה כל כך...
חייבים להיות עשיר. זה עשיר. זה מצווה להיות עשיר, ואז אתה פותר את כל הבעיות. כן.
למה התורה מתייחסת בכל כך הרבה פסוקים לנושא של הדיון? יש פה 8 פסוקים
שמתעסקים
רק עם
אביון. זה לא בכל התורה כולה, כן? זה פה.
פה, אני מדבר על פה. אבל זה יחסית די הרבה לתופעה שהיום לפחות היא לא כל כך
כאלה. כן? אני חושב שרוב בני אדם הם כאלה.
נכון, אבל אני אומר, האימוץ, ההלכות על האביונים, והתורה מתריעה בצורה מאוד חריפה, ישמר לך וכו'.
כן, זה כי רוצים לחנך אותך למידות טובות. ולא. טוב, יש פה גם עוד הלכה חשובה שהיא קשורה גם כלדיני שמיטה באופן אחר. כן, פסוק 12, כי מאחר לך אחיך, העברי הוא העברייה ועבדך שש שנים. ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מעמך. זה הלכה שהיא קצת שונה ממה שכתוב בפרשת משפטים. בפרשת משפטים, אתם זוכרים, נאמר, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבון, ובשביעית יצא לחופשי חינם. שימו לב שזה לא אותה זה לא אותה שביעית, כי פה זה משתנה מעבד לעבד. לא שלפני כן דיברנו על שנת שמיטה. כן? פה מדובר על השמיטה הפרטית של אותו בן אדם, כן? כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא חופשי חינם. אתם יודעים מה שהמקובלים אומרים על זה? שאם אדם במשך שש שנים נלחם נגד יצר הרע, בשביעית הוא פטור מהיצר הרע. גם מתענה, מסתגף, עושה כל מיני תיקונים וכולי, וכולי. שש שנים, אחרי זה, שש שנים יעבוד, אחרי זה. הוא חופשי, אין לו יותר יצר רע. הבטיחו לו.
שנה אחת.
לא, שש שנים. שש שנים יעבוד.
הוא יהיה פטור
מהשש שנים.
מהשביעית ואילך. חופשי. זהו, גמרנו. אין לך יותר יצר רע. סך הכל רק שש שנים לעבוד. זה לא מסובך. כן. אבל... מה? לא אמרו את זה. לא אמרו את זה. עכשיו, מה שכתוב כאן, שבפרשת משפטים נאמר, שהרבו יכול לתת לו אישה, נכון? אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו. מה זה האישה הזאת שאדוניו נותן לו ושנשארת אצל האדון? מה זה? שפחה כנענית, כלומר גויה. הוא יהודי, ורבו אומר לו, תשמע, במסגרת העבודה שלך אני צריך שתוליד לי עבדים. זה לא נעים, נכון?
תמוע.
מה זה תמוע?
תמוע מאוד.
למה?
היכולת שהתורה נותנת לבעל הבית להכריח אותו ל...
רגע, אתה לא רוצה עבדים? אתה גונה, אתה רק קונה או אתה גם מגדל?
מה זאת אומרת? זה משהו מאוד לא מוסרי, האב כזה.
מה לא מוסרי?
קודם כל לא מוסרי שמעצים אותו ל... אני לא יודע אם הוא מתחתן או שהוא...
לא, לא מתחתן, רק בעליה.
רק בעליה. קודם כל לא מוסרי שזה סיפור עם כנענית ושהוא רק בעליה. מעבר לזה, יש לו ילדים ממנה.
נו, אז מה?
אמנם הם לא יהודים, אבל הם הילדים שלו.
אבל מראש הוא לא מצפה לשמור אותם. כלומר, אין לו קשר סנטימנטלי אליה.
מחזיקים אותו כמו, סליחה על התייחס,
תרנגול.
כמו תרנגול.
נכון, כן, נפרד.
כן?
נכון. זאת אומרת, ואילו פה בפרשה שלנו זה לא כתוב, נכון? פה בפרשת ראה, זה לא כתוב. אז אולי התורה שינתה דעה באמצע? אלא שכנראה זה מדובר בשני סוגי עבדים. העבד של פרשת משפטים, והעבד של פרשת ראה זה לא אותו עבד. העבד של פרשת משפטים מדובר באדם שנמכר בגניבתו, שבדין מכר אותו. כלומר, זה אדם שנפל מבחינה מוסרית. אז הוא צריך שיקום. אז השיקום נעשה על ידי שהוא נמכר לעבד, ובבית מלמדים אותו מידות טובות וכו'. ואז, במסגרת שפלותו המוסרית, אז הוא גם מגיע לשפלות שמתקרבת אל הכנענית. לעומת זה פה, מדובר באדם שמכר את עצמו כי אין לו כסף לשלם את החובות. אז במקרה כזה לא מוסרים לו שפחה כנענית. מובן? זה החילוק. כן, זה מסביר הרבה פעמים את ההבדלים בין הלכות פה והלכות שם. השאלה היא, אם זה נכון מה שאני אומר, מדוע התורה לא ריכזה באותו מקום את הלכות עבדים? והייתה אומרת, בפרשה אחת, אם מדובר באחד שבדין מוכר אותו, מוסר לו שפחה כנענית, ואם מדובר שמחר את עצמו, לא מוסר לו שפחה כנענית.
אחת זה מוסרי, אחת זה פרקלית. הראשון הוא עניין של מוסר, והשני...
גם פה זה מוסר, שצריך לשחרר אותו אחרי ששנים, לתת לו, הענק תעניק לו מצונך.
הוא נכנס בגלל בעיות כלכליות, יש לו מוסר, אבל נפל.
נכון, אבל למה התורה לא ריכזה את זה באותו ספר? כי ספר שמות נכתב בשביל אנשים שפלים, שיצאו ממצרים רק עכשיו. ואז... לא, זה בדיוק העניין. יש אותן ההלכות מופיעות לפעמים בספר זה ובספר זה, וזה לא אותו רקע בכלל. בגלל שבספר שמות מדובר על אדם שיוצא ממצרים, ואז זה אדם שעדיין עשוי לגנוב בכלל, הוא מסוגל לעבור על לא תגנוב, ופה מדובר על אדם שהוא כבר ברכת השם אצלו, רק הוא הסתבר כלכלי. לכן אי אפשר לשים את זה באותו ספר.
כשמשה רבנו כתב את
5 חומשי תורה,
הוא הציג אותם בפני העם כל פעם פרוסות פרוסות בראשית, משהו שהוא הציג את הכל.
זאת מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא.
כי אם הוא מציג את הכל, אז אין לזה משמעות אם הדור של שמות היה דור שפל או לא.
לא, זה כן נפקא מינה, ואני אסביר לך למה. כי השאלה היא לגבי הכתיבה, לא לגבי האמירה. ברור שמה שכתוב פרשת משפטים, משה אמר באותה שעה. אחר כך, 40 שנה אחר כך, הוא אמר את הפרשה הזאת, פרשת ראה.
אבל בינתיים הם... לומדים את התורה.
אבל את ההלכה הזאת הם עוד לא ידעו?
לא.
ברור. ואז השאלה היא, האם בשעה שהוא אמר להם את פרשת משפטים, הוא גם כתב ונתן, או שהוא חיכה עד סוף שנת 40?
טוב.
זאת המחלוקת. כלומר שהאם תורה מגילה ניתנה, או חתומה ניתנה. בסדר? טוב, יש פה הלכות, וכי תשלחנו חופשי מעמך, לא תשלחנו ריקה, מענק תעניק לו מצונך או מגרונך או מעקבך, אשר ברכה השם ולא אחד ייתן לו. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ועבדך השם אלוהיך, על כן אנוכי מצווך את הדבר הזה היום. והיה כי, שימו לב שיש קשר בין ההיסטוריה לבין ההלכות. והיה כי אומר אליך לא אצא מעמך כי אהבך ואת ביתך כי טוב לו עמך, ולקחת את המרצע ונתת באוזנו ובדלת, והיה לך עבד עולם ואף לעמתך תעשה כן. מה זאת אומרת באוזנו ובדלת? אני תוקע אותו דבר, מה?
לא.
זה כמו בצליבה?
אוזן זאת ששמענו.
כן, אבל איך באוזנו ובדלת?
לא שאתה צריך...
זאת אומרת, אני תוקע את האוזן ליד הדלת ומכניס את המסמר?
נכון, אתה מתחשב.
ככה אתה הבנת, נכון? אז זה לא ככה.
אבל
תשים אותו מול הדלת.
מול הדלת. כן, וזה אנחנו... לא, ליד הדלת עושים...
כדי שהדלת הבסימל יצא.
כן, 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 כן.
אתה יכול
לתקוע. אל המזוזה, תשים אותו על המזוזה, שבמזוזה כתוב אשר רציתי... לא, לא כתוב, אבל כתוב שהשם אלוהינו השם אחד, אז אתה לא יכול... הלכת לקנות עבד אדון לעצמך. כן, ולקחת המצל נטו באוזנו ובדלת, והיה לך עבד עולם ואת למתך תעשי. כן? מה זה תעשי, כן? מה אני עושה לעמתי? מה? להעניק, כן, אבל לא לרצוח. אישה לא נרצעת. למה אישה לא נרצעת? כי ממילא היא רצועה כבר. נכון? לכל אישה יש עגילים. אז זה לא חוכמה לרצוע את האוזן. ממילא היא כבר יש לה חור באוזן. כן. לא יקשה בעיניך ושלך אותו חופשי. אמרתי, משני שכר שכיר, עבדך שש שנים, וברכה השם אלוהיך. בכל אשר תעשה, על יסוד זה אגב פוסק הרמה שאסור לקחת חוזה עבודה ליותר משש שנים. כן.
אבל פה כתוב שאת המרצע ונקלת באוזנו ובדלת.
נכון. אז אם היינו מסתמכים רק על הפסוק הזה, היינו מבינים כמו שהבנת. אבל ברוך השם, יש הפסוקים פרשת משפטים שהם למדים זה על זה. טוב, אנחנו בזאת עוברים לספר בראשית רבה.